טוב, שלום. אנחנו נדבר קצת על הנושא הזה של השעיר לעזאזל. זה נושא די ככה הדורש הסבר. אז יש לנו קודם כל ביקרא בפרק ט' ז', אני מקווה שעוד מעט אפשר יהיה לראות את המקורות על הלוח. לא יודע, יש פה איזו תקלה. בכל אופן, הפסוק אומר, ולקח את שני השעירים, והעמיד אותם לפני השם, פתח אוהל מועד, ונתן אהרן לשני השעירים גורלות, גורל אחד להשם, גורל אחד לעזאזל. והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו הגורל להשם, ועשה הוא חטאת. והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, יום עד חי לפני השם, לכפר עליו לשלח אותו לעזאזל מיד. אחר כך כתוב, ושמח אהרן את ידיו, ראש השעיר חי והתוודה עליו, את כל עוונות בני ישראל, את כל פשעיהם, ונתן אותם לראש השעיר, ושילח באיזושהי המדברה, ונשא השעיר עליו את כל טעם אל ארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר. זה אם כן, הנקודה החשובה פה, שהשעיר לוקח את כל העוונות. אולי לחזק פה את זה. נופל כל הזמן. השעיר לוקח את כל העוונות למדבר, ונשא השעיר עליו את כל העוונות בארץ גזרה, ושילח את השעיר במדבר. אז כולם עוסקים פה ב... מה המטרה השעיר, איך זה עובד? בעיקר מה שמפריע פה, שבדיוק בפרק אחרי זה, התורה אומרת לנו, וידבר השם אנשי למור, זה הדבר שדיבר השם למור, איש עם בית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז, ולפתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, לפני משכן השם, דם ייחשב לאיש ההוא דם שפך. כלומר, אם מקריבים משהו מחוץ לבית המקדש, אז חייבים קראת. דם יחשב לדם שפך, למען אשר יביאו בני ישראל לזבחיהם, אשר הם זופחים על בני השדה, ויהיו להשם לפתח אוהל מועד, ולא יזבחו את זבחיהם לשעירים אשר הם זונים אחריהם. חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. אומרת שיש פה איסור, קראת, להקריב משהו מחוץ לבית המקדש, ופה אנחנו רואים שהתורה מצווה להקריב שעיר מחוץ לבית המקדש אל ארץ גזרה אל המדבר. אז יש כאן אריכות רבה במפרשים, אנחנו כמובן נתייחס רק ככה לכמה נקודות, לא נוכל פה לראות את הכל. אז קודם כל המשנה אומרת במסכת יום השני שעירי יום הכיפורים במצוותן שיהיו שניהם שווים במראו ובקומה ובדמים ולכם כאחד. אומרת, הם חייבים להיות שווים. למה הם חייבים להיות שווים? מה זה משנה אם יהיה אחד יותר או אחד פחות? לכאורה, יש פה הדגשה שבאמת אין אל ביניהם. כלומר, כל ההבדל הוא רק בגורל, הוא רק ברצון השם. כלומר, אין פה איזשהו הבדל לגופו של עניין. אין? יום הכיפורים, יום של ביום הזה יכפר עליכם, נתאר אתכם מכל חטאותיכם. יום הכיפורים זה סגולה מיוחדת של עם ישראל. כלומר, זה לא קשור במעשים. כלומר, אם יש לך שניים אותו דבר בדיוק, אחד יעקב ואחד עשיו, גם הם נראים בדיוק אותו דבר ושווים במראה וקומה ובדמים. בכל אופן, הקדוש ברוך הוא יבחר אחד וישליך את השני. כן? כלומר, הבחירה בעם ישראל היא לא נובעת מאיזשהו שהוא יותר יפה, יותר צדיק, יותר נחמד, אלא זה בחירה בשורש. כך הקדוש ברוך הוא בחר, וזה אחד להשם, ואחד לא להשם, וזהו. לכן, למרות שהם שווים לגמרי, בכל אופן, אנחנו יודעים שבסופו של דבר, יש פה אחד שהוא הנבחר, ואחד שלא. אז השעיר המשתלח, כמו שאמרנו, יש לו תפקיד מאוד חשוב, העם בהלכות תשובה, כותב זעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל, כהן גדול מתוודה עליו. זאת אומרת שהוא הכפרה, והוא מחפר חלק יותר, חלק עם תשובה ובלי תשובה. זעיר המשתלח מחפר על כל העבירות שבתורה, הקלות וחמורות, מן שעבר בזדון, מן שעבר בשגגה. הכל מתכפר בזעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה. אבל אם לא עשה תשובה, אין הזעיר מחפר לו אלא לקלות. אז אנחנו רואים שהזעיר יש לו תפקיד מאוד חשוב, שהוא בעצם ממש מחפר על כל החטאים, וצריך להבין מה זה הדבר הזה. אז קודם כל יש לנו מחלוקת, מה זה הפירוש הזה, זעיר להזזל, מה זה להזזל? מה שאומר להזזל זה מקום. הזזל הוא הר עז וקשה, צוק גבוה, שנאמר ארץ גזירה. כך מבין רש"י, וכך אומר בספר החינוך, וזה יש לכם בחוברת, אני מקווה, ובקורבן עזאזל לך חי אל מקום חורבן והכיליון. כלומר, עזאזל זה הגדרה של מקום. מקום חורבן וכיליון. אז זה הסבר אחד. יש הסבר אחר, שעזאזל זה לא מקום, אלא עזאזל זה איזשהו כוח, איזשהו מלאך, איזשהו כוח רוחני. שעזאזל מתכוון לאיזשהו כוח שמקבל את הקורבן הזה. אבל לפי הרש"י ולפי ספר החינוך, עזאזל זה פשוט מקום שהוא החורבן. בספר החינוך יש לו פה הסבר מאוד מעניין, שמאוד לא נעים לנו לשמוע אותו. ספר החינוך אומר, יש פה איזשהו לימוד, שאדם צריך לדעת שאם הוא רשע, אז אין לו תיקון. כן, אפשר להקרין את זה? זה הלשון של ספר החינוך. לבל ידמה אחותי הגמור, שאחר שתקבל נפשו עונש של חטאיה, תשוב לעמוד במקום טובים, ואל ההישארות. מה צריך לדעת? שזה לא ככה. כי אחותי שם לא מרובים, כמו אפיקורסים שקבעו תורה, לא יראו בטובה לעולם. תולדם לא תמות ואישם לא תכבה, וכמעשה השעיר בנושא ריבוי הבנות יושלח לגמרי לארץ גזירה. כלומר, חינוך אומר, אתה צריך לדעת, מי שיש לו הרבה הבנות, בסוף אבריו מתפרקים ושולחים אותו למדבר ואין לו תקנה. זה מה שהשעיר בא ללמד אותך. כן, זה ככה מסר מאוד חריף לפי ספר החינוך. כן? כמעשה השעיר בנושא ריבוי הבנות ישראל יושלח לגמרי לארץ גזירה. לא ימצא בית השם, לא לשחיטה ולא לזריקה, וזכרו יובד מיני ארץ. הנה זה נדלק. זה מה שאומר פה בספר החינוך. טוב, אנחנו נלך הלאה, כי זה לא ההסבר המקובל, זה לא ההסבר הפשוט. באור החיים הוא הולך בכיוון הפוך לגמרי, כן? הוא מעריך שם, אבל אנחנו לא... אוי, יפה מאוד. בסדר, אפשר לקרוא קצת? כן, אבל לא, אין את הכל בחוברת. אור החיים יש בחוברת, כן. טוב, אבל ככה אני יכול לסמן איפה אני קורא ולהבין העניין. משל למלך שביקר בגדי בניו וראה בהם בגדים נקיים וכתם בו, משפשפו בידו. אז אם יש רק כתם אחד קטן, אז הוא בעצמו מנקה. וכשראה בגד מלוכלך הרבה, נותנו לעבד אחד מעבדיו אשר לא ימאס הדבר המאוס. כן, הדבר הזה, המלך הוא מלכנו, שמביא לבניו קורבן, אם הוא בפרט ותארת קדם כלשהו. כן, אבל כל הזוהמה של כל הבאות שעשו ישראל, הוא מיוס גדול. אמר שהוליכו לעבד אחד מהרחוקים מהמלוכה, לצד ידו מהפחותים וכלך, והוא ישבר ויעבד וימחק אותם. כן, כלומר, הוא יעשה את התיקון, את הקיבוץ, את הניקוי. כלומר, יש ניקוי שאפשר לעשות. בבית המקדש, ויש ניקוי שלא רוצים לעשות בבית המקדש, שזה עלול ללכלך את בית המקדש, אם יביאו לבית המקדש את כל העבירות, בית המקדש מחפר על, על שוגג בדרך כלל, לדברים כאלה וזה, אבל אנשים שעשו חטאים ומזיד וחטאים שאין להם כפרה וכל דברים, לא רוצים ללכלך את בית המקדש. אז נותנים את זה למישהו חיצוני, שולחים את זה למכבסה חיצונית, לעבד בזוי, שהוא ינקה. כלומר, זה בדיוק הפוך מהחינוך. לפי החינוך, אז הדגש היה שאי אפשר לנקות. שאדם צריך לדעת שאם הוא חוטא, אז הוא גמר. כן? אם יש עליו המון חטאים, אז לפי האור החיים זה בדיוק הפוך. כל המטרה היא באמת לחפש ולנקות. אלא שלא רוצים לעשות את הניקוי הזה בתוך בית המקדש, כי זה יותר מדי מלכלך. יש לנו בתפילה בשבת, אנחנו אומרים, בשבת בבוקר, אנחנו אומרים בתפילה, ולא נתתו לגויי הארצות. נתן להשם, שלא נתן איזה שבת לגויי הארצות. מה הרע לנו שייתן את זה לגויי הארצות? מה זה משנה? מה אנחנו צריכים? להודות להשם שהוא לא נתן את השבת לגויי הארצות. להשם, הוא גם הם, מה אכפת לנו? שהוא ייתן את זה לגויי הארצות. כן, אבל כנראה אתם מבינים שאם גויי הארצות מקבלים את השבת, אתם מבינים איך הייתה נראית. אז לא רוצים להוריד אותה לרמה הזאת של גויי הארצות. רוצים להשאיר אותה ברמה עם ישראל, של הקדושה. כן? אז אותו דבר פה, גם בית המקדש, לא רוצים לקלקל אותו. עם החטאים האלה, ולכן שולחים את זה לעבד שיחבס את זה. כן? כמובן שהקדוש ברוך הוא יכול לכל לעשות בעצמו, הוא לא צריך בשביל זה את העבד הזה שיעשה את זה, כל דבר הוא יכול לעשות בעצמו, זה ברור. אבל יש פה איזושהי פעולה שהיא מרמזת לנו את החסדים של הקדוש ברוך הוא. כן? שנדע שעד כמה יש פה כל כך הרבה עבירות ועד כמה קשה לנקות את זה, ובכל אופן הקדוש ברוך הוא מוכן לשלוח את זה למישהו, לתת למישהו את התפקיד לנקות אותנו מכל החטאים האלה. וזה מה שאומר פה אור החיים. הוא אומר פה גם שאותו עבד בסופו של דבר זה כבוד בשבילו שבכלל מישהו מתייחס אליו, ועל אף על פי כן למעלה הוא לא שחשבו האדום לעשות לו דבר, מה שהיה לפני אל בית המקדש. כן, אז הוא אומר שזה מעלה. מעלה הוא לא. טוב. זה לא עיקר דברנו, זה רק ככה מין פתיחה. אז ראינו שאו שזה בא לסמל שאין תיקון, או שזה בא לסמל את התיקון. יש רמב"ן, שהוא העניין העיקרי פה, שכולם מסכים ברמב"ן, אבל לפני כן נראה גם את רב צדוק, כי זה קצת קשור לעניין הזה. רב צדוק יש לו מהלך מיוחד בכל ענייני התשובה והכפרה, בצורה מאוד קיצונית. אין, אצל רב צדוק, ברגע שאדם חוזר בתשובה, אז התברר למפרע שכל החטאים היו הביאו תועלת. הם גרמו לו לחזור בתשובה, הביאו תועלת, ולכן הוא צריך כאילו להבין שהקדוש ברוך הוא גלגל לו את החטאים כדי שהוא יחזור בתשובה. כך מבין רב צדוק. התשובה האמיתית זה כאשר אדם מבין שכל תפקיד החטא היה כדי שהוא יחזור בתשובה. אם בן אדם הולך ברחוב, הוא הולך בדרך המלך, אז הכל בסדר. אבל אם הוא נופל לבור, אז בשביל לצא בור, אז הוא צריך להפעיל כוחות מאוד חזקים. הוא צריך להתאמץ, הוא צריך להשקיע, צריך לקפוץ. צריך להפעיל את כל הכוחות שלו. אחרת הוא לא יוכל לצאת מהבור. אז אומר רב צדוק, זה אותו דבר החטא. ברוך הוא מביא לאדם חטא, כדי שהוא יצטרך להתמודד, ולחזור בתשובה, ולהפעיל, להביא לידי ביטוי, את כל הכוחות החיוביים שלו. יש לו כוחות חיוביים שכשאדם לא נמצא בבור, אז הוא לא מביא אותם לידי ביטוי. רק כאשר יש צורך. כן? אנחנו יודעים את זה, זה דבר ברור, וכל אחד מבין את זה, כן? כולם יודעים, יש יהודי מנדלוביץ', אז הוא יושב פה בארץ, בן אדם טוב, עושה דברים טובים, כמו כולם. כשהוא היה ברוסיה, כשהוא היה בבור, אז שם התגלו כוחות עצומים, כן? שהוא הצליח לעמוד בניסיונות מאוד גדולים, וכולי וכולי. אבל כשם אצלו הכל בסדר, אז הכוחות האלה לא רואים אותם, כן? כי הכל בסדר. אז בסדוק אומר, החטאים בעצם הם באים להביא את האדם לבטא את הכוחות החיוביים שלו, ולכן הוא צריך להבין שככה הקדוש ברוך הוא גלגל את זה. אם הוא חזר בתשובה בסוף, אם הוא לא חזר בתשובה, אז סתם הוא נפל ונשאר בבור, אז ברור שהחטא הזה הוא דבר רע. אבל אם הוא חזר בתשובה, אז חלק מהתשובה זה להבין ולהאמין שהקדוש ברוך הוא מכפר, ושהחטא הזה בסופו של דבר היה לטובה. כן? מין הכשר מצווה כזה, כמו לעשות סוכה, זה הכשר מצווה. אני חושב רב צדוק גם נחתו, זה הכשר מצווה, כי על ידי זה אתה מגיע למצוות התשובה. אז אומר רב צדוק, הדבר הזה, זה הרמז של הסעיר. עיקר התשובה הוא עד שיעיר עיניו, שיהיו זדונות כזכויות, שיכיר ויבין שכל מה שחטא, היה גם כן ברצון השם יתברך. שהחטא הוא ברצון השם יתברך. ומאחר שהשם יתבצע כן, הכל זכויות, וזוכה לכפרה גמורה של יום הכיפורים, שזה סוד השעיר לעזאזל. שאילו עשה אדם מעצמו, היה עובד עבודה זרה גמור. והוא לא יהיה. זה לא עבודה זרה, למה? שהוא יסוד כל המצוות לא תעשה, אבל כל עבירות ועשרות ברצונו יתברך, הכסעיר על ידי רצון השם יתברך, שהוא מצווה לשולחו נעשה עוד מצווה ולא עבירה. כלומר, למרות שהמעשה הוא עבירה, לשלוח סעיר לאיזשהו סטן אחד שקוראים לו עזאזל, זה עבירה, אסור לעשות את זה. אבל אתה רואה שלמרות שזה עבירה, כשהשם מצווה לעשות, זה מצווה. אז הוא אומר, זה לא, כך זה כל העבירות. כיוון שהשם רוצה שתחזור בתשובה, אז אם חזרת בתשובה, אז התברר שזה היה מצווה. זה הפשעה שהזדונות הפכו להיות לזכויות. כלומר, לא רק בחשבון, אלא כאילו באמת זה זכויות, באמת, עשית מצווה כשעשית את האיסור. כי על ידי האיסור הזה אתה עכשיו יוצא מהבור, אתה עושה תשובה, אתה מגיע למקום שבעלי תשובה עומדים. אז הוא אומר אותו דבר הסעיר. כי אם אדם מעצמו היה עושה סעיר, אז זה עבודה זרה, והוא לא יהיה אסור לעשות את זה. כמו שאמרנו, זה בפרק הבא. אבל שהסעיר הוא על ידי רצון השם יתברך, אז זה יהפך להיות מצווה ולא עבירה. כך אומר רב צדוק. ועל זה אמר הרב קוק. שאנחנו מסכימים עם רב צדוק, אבל הוא קצת קיצוני מדי. לוקחים את זה פחות בקיצוניות. כן? אבל רב צדוק הוא אומר את הדברים עד הסוף. אז בכל אופן, לפי רב צדוק זה הסעיר משתלח. ללמדך שאתה עושה עבירה, אבל גם עבירה להיות מצווה בתנאים מסוימים, אם אתה חוזר בתשובה. עכשיו אנחנו מגיעים הרמב"ן. הרמב"ן מביא את הפרקת רבי אליעזר, שנותנים לו שוחד. הסמך מם. לפיכך היו נותנים שוחד. נותנים לסמך מם שוחד ביום הכיפורים, שלא לבטל את קורבנם. שנאמר, גואל אחד השם ואוחד לזה. כן? זאת אומרת, יום הכיפורים לא ברוך הוא רוצה לחפר לעם ישראל על כל העוונות, אבל איך אפשר לחפר? הרי יש קטרוג, יש שטן שמקטרג. כל מה שהשטן מקטרג, אז אי אפשר לחפר. אנחנו רוצים שהוא יפסיק לקטרג, אז כדי שהוא יפסיק לקטרג אנחנו משתיקים אותו, נותנים לו משהו להרגיע אותו, אין שיתעסק עכשיו בסעיר לזזל, וככה הוא לא יקטרג על עם ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא יוכל לכפר על כל העוונות. נותנים לו שוחד. שנסע עליו הסיר, ראה סמך מהם שלא נמצא חטא ביום כיפור. אז הוא כבר רואה שאין על מה לקטרג. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ריבון כל העולמים, יש לך עם אחד בארץ כמהלכי השרת. פתאום המקטרג מתחיל לשבח את עם ישראל. עם ישראל כמהלכי השרת וכו' וכו'. והקדוש ברוך הוא שומע את עודן של ישראל מן הקטגור שלהם, הוא מחפר על המסבר והמקדש ועל הכהנים ועל כל המקדש ובאר את הקודש, עד כאן הגדה הזו. זה מה שמביא הרמב"ן את פרקת הרבי אליעזר. זאת אומרת שיש פה איזשהו, הוא אומר בפירוש שזה שוחד. כן? נותנים לו איזשהו מתנה למקטרג, כדי שפסיק לקטרג. גם כאן ברור שאם הקדוש ברוך הוא רוצה שהוא לא יקטרג, אז הוא יכול להגיד לו לא לקטרג. אין שאלה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נדע עד כמה שהוא אוהב אותנו, כי בכל עוד כמה שבשביל לחפר ביום הכיפורים, הוא עושה למעננו חסדים, עד כמה החסד של יום הכיפורים זה חסד גדול, שהוא אפילו מוכן לשלוח שעיר לעזאזל, כדי לשחד את הסמך מהם, כדי שהוא יוכל לחפר עלינו. כן? שאנחנו ביום הכיפורים נדע עד כמה החסד של הכפרה, יום הכיפור הוא חסד גדול, ולכן הציווי לקורבן לעזאזל. עכשיו, מה אומר הרמב"ן? הרמב"ן אומר, והנה עשרה תורה, והנה עשרה תורה לגמרי קבלת אלוהותם, אבל ציווה הקדוש ברוך הוא, ביום הכיפורים, שנשלח שעיר במדבר לשר מושל כמות החורבן, זה כמו שכתוב שם בפרקת הרבי אליעזר, והוא הראוי לו, מפני שהוא בעליו, ומאצילות כוחו יבוא חורף ושיממון, וכולי, כן, הוא עושה את כל הצרות שבעולם, אז אנחנו מביאים לו משהו, כן? ואין הכוונה בזה משלחי קורבן מאיתנו אליו חלילה, אבל שתהיה כוונתנו לעשות רצון בורנו. והמשל בזה, כמי שעשה סעודה לאדון, כן, זה שבעל קייטרינג, אז הוא עושה בעל הבית, הזמין את הסעודה. עכשיו, סטיבה האדון, בעל הבית שהזמין את הקייטרינג, את האיש שעושה הסעודה, תן מנה לעבדי פלוני. כן? כלומר, מי שנותן את המנה, אמנם זה העבד, זה בעל הקייטרינג, אבל הוא נותן בגלל שהאדון ציווה אותו. הוא לא נותן מעצמו. כן? ואומנם האדון לחמלתו על בעל הסעודה, רצה שיהיו כל עבדיו נהנים, שיספר בשפחו, לא בגנותו. כן? לכן האדון ציווה את הטבח הזה, שציווה לקטרינג שמכין את הסעודה, שייתן גם חלק מהסעודה למקטרג הזה, כדי שיספר בשפחו ולא בגנותו. זה ההסבר של הרמב"ן, וגם רבן וחיה הולך בעניין הזה, כן? הוא מסביר שכדי שלא יקטרג, הוא מסביר את זה קצת יותר, שהמקטרג הזה הוא כאילו מחיצה, שמפסקת, שעומדת בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, ולכן אמר שלא יקטרג, שלא יפסיק בין השם המיוחד ובין קורבנו. כמי שמשליך פרוסה לכלב, כדי שלא ינשכנו. כן? וישוב הקטגור, סנגור. זה מה שאומר פה רבנו וחיה, זה באמת כמו העניין של הרמב"ן, אותו רעיון של הרמב"ן. וזה הכל לתועלתנו וכולי וכולי. טוב, אז זה מה שאומר הרמב"ן. אז כולם תמהים על הדבר הזה. כן, מה זה לתת שוחד, ומה זה כל הדברים האלה שלא יקטרג. יש כאן, אני חושב, אפשר ללכת פה ולהוסיף פה קצת תבלין לכל העניין הזה. וזה משני כיוונים. אין? אני אתחיל ככה, כולם יודעים, בפורים, פורים יום מאוד חשוב וזה, כולם אומרים, רוצים להוכיח שפורים זה חשוב, אז אומרים פורים, כיפורים. שאפילו יום כיפור, רק כיפורים, שפורים עוד יותר חשוב, יום כיפור. ככה, אבל משום מה, את הפורט הזה רק בפורים אומרים, יום כיפור אף אחד לא אומר את זה. כי יום כיפור ברור שהוא חשוב, הוא קדוש, אז לא צריך להגיד שהוא קדוש כי הוא דומה לפורים. אבל בפורים, זה להראות כמה הוא קדוש, אז כתוב בפורים כיפורים. מה כתוב בספרי החסידות? יש אומרים שזה כתוב בתיקוני זוהר, אני לא יודע. בכל אופן, אז אנחנו נחזור קצת לפורים. בפורים, יש עניין שעד לא ידע בין ארור המלא ברוך מרדכי. כלומר, שהוא יכול להגיד ברוך המן. אז ברוך המן זה כמו השעיר לזזל. בפורים כתוב שאדם יעשה את זה רק שהוא שיקור. שלא ייתן להמן משהו משובח, משהו במחשבה, משהו ברצון. אבל שהוא שיקור, שיזרוק להמן משהו. וזה שעיר לזזל. אז לכן צריך לשתות עד שלא יבחין בין ארור המן לברור מרדכי, שגם המן יקבל משהו. למה המן צריך לקבל משהו? אז זה כמו השעיר לזזל. אז בספרים כתוב שבסופו של דבר, ברגע שבזמן הגאולה, בעזרת השם, מה שאנחנו מתפללים ראש השנה ויום כיפור, תעביר ממשלת זדון מן הארץ. אין? השטן הזה יעבור מן הארץ. תעביר ממשלת זדון מן הארץ. זאת התכלית, זאת המטרה. אבל אנחנו לא שם. למה אנחנו לא שם? כי עדיין הקדוש ברוך הוא נותן לנו צ'אנס. שיהיה לנו יצר הרע, ויהיה לנו בחירה חופשית, ושנעשה דברים בעצמנו. שלא הכל יבוא רק במתנת חינם. אז כל זמן שהוא מצפה שאנחנו בעצמנו נחזור בתשובה ונהיה בסדר, אז הוא עדיין לא מעביר ממשלת זדון. יש חפץ חיים, בחפץ חיים יש לו מאמר מאוד יפה על המשיח, שהוא אומר, הוא בטוח שהמשיח תכף יבוא. חפץ חיים האמין שאוטוט המשיח בא. אנחנו כולם מאמינים בזה, אבל הוא עושה שם חשבון. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, עם ישראל, הוא עושה את זה בזמנו, הוא אומר, עם ישראל היום, היה שם כל העניינים של ההשכלה וכל המעיות האלה וכו'. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תראה, אין לך יותר מה לחכות. אלה שהם רשעים, כנראה שהם כבר עבודים. עם כל ההשכלה שלהם, עם כל העניינים. מה, אתה מחכה שהם יביאו את המשיח? ואלה שהם חרדים, תראה איזה צדיקים הם. מה אתה, מה יש לך לבקש מהם יותר מזה? לא צריך לבקש יותר מזה שום דבר, יותר מזה כבר לא היו. כל כך קשה, בזמן החפץ חיים, היה כל כך קשה, הניסיונות כל כך גדולים. הוא אמר, אם כבר הם עמדו בכל הניסיונות האלה, הפיזיים והרוחניים, אז בטח מגיע להם המשיח. אז זהו, אתה יכול להביא את המשיח. ככה יש שם במאמר הזה של החפץ חיים. כלומר, המשיח מתעכב כדי שאנחנו נהיה יותר טובים. כדי שאנחנו נהיה ראויים, כדי שאנחנו נביא אותו. אז לכן שולחים לאמן גם משהו. כלומר שהקדושה היא כל כך גדולה, שאם אנחנו לא ניתן לו שום דבר, אז הוא פשוט ייעלם. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו קיום. שגם אחרי יום כיפור עדיין נצטרך לעמוד בניסיונות, נצטרך לבדוק האם באמת חזרנו בתשובה כמו שצריך, האם השתננו, האם עשינו משהו, כן? אז לכן אנחנו נותנים לו משהו, כדי שממשלת זדון לא תעבור מן הארץ. אולי אנחנו מתפעלים שהיא תעבור, אם היא תעבור על ידי התפילה שלנו זה בסדר, כי זה יהיה בזכות התפילה שלנו. אז זה דבר טוב, אם נהיה ראויים. בתפילה שלנו נעביר את ממשלת הזדון. אבל אם אנחנו לא ראויים, אז שהיא לא תעבור מעצמה סתם, בגלל הקדושה של יום כיפור, ולכן אנחנו נותנים משהו, איזשהו פרוסה לכלב, כמו שאומר אבנו בחיי, נותנים לו איזשהו קיום, כדי שהדבר הזה יחזיק מעמד. אז זה יכול להיות כיוון אחד, שיש לו בהחלט מקורות בכמה וכמה ספרים, לא הבאתי פה את המקורות, זה הדברים ארוכים, אבל יש לזה כיוון כזה, כלומר זה מראה עד כמה הקדושה של יום כיפור. יש לי יום כיפור כל כך גדולה, שהרי כתוב באמת שהשטן לא מקטרג ביום כיפור, שכאילו אני לוקח ביום כיפור, אין, השטן זה שין סמך דלת, וימים יוצאו ולא אחד בהם, אין, כאילו ביום כיפור ממשלת הזדון עברה מן הארץ. ואז אנחנו צריכים לתת לה, להחיות אותה, לתת לה משהו. אז זה כיוון אחד. אבל יש פה, אני חושב, גם דבר אחר, שהוא קצת קשור לעניין הזה, אבל מנקודה, מכיוון אחר קצת. בסופו של דבר, יום כיפור, זה היום, ימים יוצרו ולא אחד בהם. יום כיפור, אנחנו מבטאים בצורה הכי חזקה את האמונה שלנו בהשם, בייחוד השם, בייחוד השם. אומרים, ברוך השם ומלכותו לעולם ועד בכל רם. מה זאת אומרת להגיד, ברוך השם ומלכותו בכל רם? זאת אומרת שכאילו הייחוד השם הוא נגלה. כל השנה אנחנו לא יכולים להגיד את זה, המלאכים רואים את זה. אנחנו כביכול לא רואים את זה. כל השנה יש גם כוח של יצר הרע, יש כוחות מתנגדים. כביכול, כבוד מלכותו של הקדוש ברוך הוא כל השנה, לא משפיק גלוי. אז אנחנו אומרים את זה, אבל אנחנו מאמינים בזה, אבל אומרים את זה בלחש. כן? רואים בעולם דברים אחרים. לא רואים רק את כבוד מלכותו. מה אפשר לעשות? זה המציאות. זה המציאות שהשם רוצה אותה. אבל זה המציאות, יש בעולם דברים אחרים. אבל ביום כיפור, אין דברים אחרים. ביום כיפור, יש רק דבר אחד. הדבר הזה הוא בסיס של האמונה. כן? שהכל בעצם, כל הרשויות האלה, הכל זה שייך לקדוש ברוך הוא. כן? המחל אומר, כאן בקלח, המחל אומר, היו יכולים אמינים לומר חזה שלום. אמת היא שבתחילה הוא לבדו. כן, זה המינים. ורצה, וברא ברורים, נכון, הכל זה מהשם. אבל כיוון שברא ברורים בעלי רצון, היה אפשר לייחודו השלם, שהרצונות האלה שברא היו מעגבים על יד רצונו. כלומר, מישהו יכול לחשוב, שאחרי שקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ונתן כוח גם לכוחות השליליים שבעולם, אז הכוחות האלה עכשיו הם עצמאים. כן, היה אפשר, אולי ייחודו, שהרצונות האלה שברא היו מעגבים על ידו. פירוש, כיוון שסמם בעלי בחירה, הרי הם יכולים לבחור הפך מרצונו. כן? כי הוא ברא עולם לטובה. אך ברא סמך א', שהיא רעה. כן? הוא ברא אדם, שיכולים להיות רשאים, הוא בא אדם וירשיע, קלקל, וחפצו של מקום, חזה שם לא הצליח. מישהו יכל לחשוב שבאמת כביכול איזשהו כוח רע שיצא משליטה. אנחנו יודעים שזה לא פשוט. ההיסטוריה של עם ישראל במקומות מסוימים, בזמנים מסוימים, כאילו כביכול הייתה הרגשה כזאת. שיש פה איזשהו כוח רע שיצא משליטה, איפה הקדוש ברוך הוא? יש חשש כזה. אז אומר המחל, זה העניין של האמונה, זה העניין של הייחוד. לדעת שגם כל מה שאנחנו רואים, כל זה שאנחנו רואים, שלכאורה הוא הפך רצונו, אינו אלא שהוא מרשה כך על פי הצעה עמוקה. ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. אל תחשוב, שזה באמת הפך רצונו. אלא זה הכוחות שקדוש ברוך הוא נתן, וכל זה שאנחנו רואים שער מצונו, וזה נקרא ייחוד האינס ברוך הוא. וזה נראה לי יום כיפור. ברוך השם כבר נכותו לעולם ועד, מכל רם. אנחנו צועקים שמה ישראל, השם הוא האלוקים. זהו, אנחנו בסוף יום כיפור רואים את ייחוד השם עין בעין. וחלק מייחוד השם זה להראות שהכוח השלילי הזה הוא באמת תחת השליטה, ואני חושב שזה השעיר להזזל. ורגע שאנחנו שולחים שעיר להזזל מאותו כוח של סמך הלב, מאותו כלב כפי שהרבנו בחי קינה אותו, אתה נותן פרוסה לכלב, זאת אומרת שאתה בא ואומר הכלב הזה בלעדיך לא קיים. כל הזמן תחת שליטתך, כל הזמן זקוק לפרוסה שלך, אל תחשוב שהוא פס עצמאות. אל תחשוב שהוא יכול להתקיים לבד. אין דבר כזה. למרות כל הרע שיש בעולם, אבל תדע לך שבאמת באמת יש ייחוד אין סוף ברוך הוא. תדע לך שאותו רע גדול ונורא שיש בעולם, הכל זה תחת שליטה, הכל זה ככה הקדוש ברוך הוא מרשה על פי עצה עמוקה מושרשת במחשבתו. זה עצה עמוקה של הקדוש ברוך הוא. שיהיה הרע בעולם, שיהיה לו כוח, ולכוח שלו מוגבל. הקדוש ברוך הוא ברצותו מרחיב וברצותו מקצר, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח, והנה הראיה שביום כיפור אנחנו שולחים לו את השעיר להזזל. הקדוש ברוך הוא בעצמו ציווה אותנו, כמו שאומר הרמב"ן, כמו שאומר רבי צדוק, למרות שזה כאילו עבודה זרה, כן? למרות שזה כאילו עבודה זרה, כי עבודה זרה זה אסור, כי כל השנה הכוח הזה הוא רע ואנחנו נלחמים בו, ואנחנו רוצים לכרות אותו ולהעביר אותו ולהילחם בו ולהשמיד אותו וכו' וכו'. אבל הנה ביום הכיפורים הכי קדוש, הוא בעצמו, הקדוש ברוך הוא ציווה, כביכול דבר שדומה לעבודה זרה, לשלוח שעיר לכוח הזה. כן? וברגע שזה, הקדוש ברוך הוא ציווה, זה מצווה, וזה לא עבודה זרה. ומה המטרה של זה? שתדע שכל הכוחות כולם, בסופו של דבר, כפופים לרצונו של הקדוש ברוך הוא. אין שום כוח שיכול לעשות מה שהוא רוצה, שום כוח לא מזיז אפילו אצבע קטנה, וכל כוחות הרע האלה זה בסופו של דבר חלק מהמחשבה הגדולה של ייחוד השם, זה בא להביא לידי ייחוד השם, ולכן ביום הכיפורים אנחנו מבטאים את זה בצורה הזאת של השעיר להזזל, של להביא את הדבר הזה לשעיר להזזל. אז זה מתחבר למה שאמרנו קודם, לגבי העובדה שאנחנו נותנים לו כוח, באמת. כן? שהמטרה היא כביכול לתת לו קיום, כדי כמו שאמרנו, שיהיה לנו בחירה, לעמוד מניסיונות, שנהיה ראויים, שלא יהיה נעמה דקיסופה. כן? אנחנו רוצים לתת קיום לכוח הזה. אבל פה אנחנו אומרים, לא רק שאנחנו נותנים לו קיום, אלא נתינת הקיום היא גם ההוכחה שהוא באמת עבד של השם, שהוא עושה מה שהשם רוצה, שהוא עובד בכוח, שהוא עומד תחת שליטה של הקדוש ברוך הוא, שבאמת אין בלתו. אז זה מה שיוצא אני חושב, אפשר להבין שזה העניין. אני חושב שאפשר להעמיס את הדברים האלה גם בדברי הרמב"ן. הרמב"ן אמר שלא יקטרג, כי ברגע שהוא לא מקטרג, אז הוא באמת מראה שהוא כפוף לרצון השם. כן? אם הכוח הזה היה עצמאי, אז הוא לא ממשיך לקטרג. גם ביום כיפור הוא לא ממשיך לקטרג. אם הוא כאילו תפס עצמאות, אם הוא יתנתק מעולם הקדושה, לגמרי, מעולם הקדושה הוא יתנתק כמובן, בשום קדושה, הוא לא תומה. אבל אם הוא יתנתק מההצעה העמוקה של הקדוש ברוך הוא, אז גם אם תיתן לו משהו, זה לא יעזור, הוא ימשיך לקטרג. הרעיון של הרמב"ן, הרמב"ן כאן אולי אומר את הדברים ככה קצת מסתיר דברים, קצת רוצה להראות לנו שגם יש לנו חסד גדול בעניין הזה, שאנחנו מרוויחים בזה רווח גדול, שהוא לא מקטרג, שהקדוש ברוך הוא יכול לחפר, מחפר לנו על כל החטאים, כל העוונות וכולי. כן, אז זה ברור שזה קיים ביום הכיפורים, מה שאומר הרמב"ן, ובאמת הקדוש ברוך הוא מחפר. אבל בסופו של דבר, גם הרמב"ן יכול להיות שיסכים שיש פה איזושהי נקודה יותר עמוקה, שהיא הנקודה הזאת של ייחוד השם. בסופו של דבר ביום כיפור יש כפרה ויש יום, יש הרבה קדושה, אבל עיקר היום זה עמידה לפני השם. כן? לפני השם תתהרו. כלומר, עצם העמידה לפני השם היא זאת שעושה את יום כיפור. כן? זה מעבר לכל החשבונות וחזרה בתשובה וכולי. החזרה בתשובה מביאה אותנו לידי זה. אבל משמעות עיצומו של יום זה עמידה לפני השם. זה שהכהן הגדול נכנס לקודש הקודשים, זאת אומרת, הוא עומד לפני השם. הוא עומד במקום שהשכינה נמצאת, שאי אפשר להגיע אליו כל השנה, ורק ביום הכיפורים, אדם נכנס לקודש הקודשים. אותו דבר, אמירת השם המפורש, בזמן הוידוי, אומרים את השם המפורש. אמירת השם המפורש, המשמעות שלה, שאתה עומד עכשיו לפני השם. שהשם, השכינה נמצאת ממש ביום כיפור יותר מכל זמן אחר, ולכן ברגע שאתה מסוגל להגיד את השם המפורש, אתה עומד לפני השכינה ממש. וזה מה שמחפר. ובמקום שהשכינה נמצאת, אז באמת אין כוח לממשלת הזדון. ממשלת הזדון נעלמת, ואין לה כוח בכלל, ולכן הכל מתכפר. והתפקיד של כל אחד מאיתנו, היום אין בית המקדש, אין שעיר לזזל, אבל התפקיד של כל אחד מאיתנו ביום כיפור לחפש את קודש הקודשים שלו ולהיכנס לתוכו אפילו רגע אחד. כל השנה כולה שווה עם דקה אחת ביום הכיפורים הצלחת להתעלות, להגיע לדבקות, להגיע לקודש הקודשים שלך. קודש הקודשים שלך זה הנפש, הנשמה, הנקודה הפנימית, השורש, הנקודה שבה אתה פוגש את השכינה, הנקודה שהנשמה שלך שהיא חלק אלוקה ממעל, שם אתה מגיע לזה. זה קודש הקודשים של כל אחד. וזהו, זהו. להשתדל, להשאיר לזזל, לשלוח לזזל ביום כיפור כל הדברים הרעים שבתוכנו, כל המחיצות, כל הדברים הרעים, פשוט להשתחרר ביום כיפור, להעיף את הכל ולהיכנס לקודש הקודשים, ובעזרת השם נזכה לשנה טובה וכתיבה וחתימה טובה לכולם.